רגע, אז, אז, אז בכל מקרה, זהו, זה, את, את ה... כאילו, תקומה בסיסית שלא להכיר את האחר, זה אי אפשר לוותר על זה בכלל. זה יכול להיות שזה היה חולה. כאילו, רחלי, גם כאילו, הוא עבר אותו מתוך הטומאה. לא יטמע, אנחנו טמאים, כן? עם ישראל היה בטומאה בגלות. אז, אז השתבש כל הרגשות האלה. אבל זה חייב להיות. אז זהו, אבל הקומות, הקומה לא של ה... הקומה של הלב היפה, הקדוש נכון, עין טובה ולב יפה. הקומה של הלב יפה, זה יכול להיות שלא נשכח בגלות. זאת אומרת, לב, לב, לב זה משום בינה. הבינה, כשהיא אמרנו, היא השכינה העליונה, כשהיא יפה, אז זה עם ישראל בגלות שכח. זה גלות. ואת עומק הגלות, זה לא שאדם מרגיש שהיד שלו כואבת והוא מרגיש שזה כואב, והוא נלחם, או שמרגיש שיש לו איזה משהו בנפש משובש, לא נאבק עליה, אלא זה פשוט שזה נמחק. לכן אין נון באשרי, אין נון באשרי. וזה מה שאומר הרמח"ל, שזה עיקר העונש של הגלות, שפשוט חלקים, מה זה להיות בן חורין? מה זה להיות עם ריבון? ועוד הרבה דברים אחרים, פנימיות, רוחניות, כל זה נשכח בגלות. חלק גדול מהזמן הזוהר, וכל העולם הנסתר היה פשוט מיונה בכלל. כאילו גילות מחדש בסביבות 1400-1500 מיליונם. כל העריה בסביבות 1500 פלוס. ומאז זה הלך להתגבר על הסתר. אבל כל השנים, הרבה שנים, זאת אומרת, מתקופת היד המוראים, אפילו היה תנאים, זה מיונם. אז זהו, אז זה הנושא שרציתי להסתכל פה, כן, שמה זה, מה ההבדל בין נזרק משום נפשי לבין נשקת טובה, נשקת טובה זה נשכח לגמרי. אז כאן הרב מסביר בעמוד ס"ז, הוא מדבר על הנקודה של היופי, לא על הנקודה של הטוב. מה כן, אני יודע שהייתי כל כך שהזכרתי בהקלטה הזה, זה שהיו שלוש סיבות למה הנושא יצא בחיפזון. הסבר אחד זה בגלל שהיה עוד דקה נכנס למוטט שרי טומאה. אז זה אומר הרע, אז זה אומר לא הרע, זאת אומרת, זה אחד מגדולי המקובלים אומר שזה לא יכול להיות כאן, שכבר הניסים כבר, היו כבר חצי שנה. לא זה שהניסים היו חצי שנה, אלא הפסיקו כבר לשבת אותם אחרי כמה זמן. אנחנו כבר בעצם השתחררו מכל נושא של עבדות. הם כבר מזמן לא היו בתוך המוטט, שהם גם קיימו כבר מצוות. בחודש ניסן התחילו כבר כמצוות והטומאה כבר, והם לא זה, הם גם הקריבו את הם כבר עוד יותר מזה נגיד נכון ביוד בניסן ולקחו את הכבש, שזה עבודה זרה של המצרים, כלומר כבר זקפו את קומתם. אז השבות נגמר, זהו, נתת שטומאה כבר לא היה. אותו מקובל אומר שהסיבה שהם צריכים לצאת בחיפזון זה כדי שלא תיבטל הבחירה החופשית. הפוך, זה היה כזה הערה אלוקית גדולה שהבחירה החופשית הייתה נעלמת. עכשיו הרב לא מקבל לא את זה, אבל זה אומר שזה בגלל שכאילו תכונת החסד של עם ישראל פרצה החוצה. כלומר, האופי הישראלי יצא. מה שרציתי לראות בזה זה הדבר הכי פשוט בעם ישראל. כך הוא מסביר באמת מטעם של כל דכפין יתר יוכל. שדבר ראשון שאנחנו אומרים בליל הסדר, זה שיש אורחים לקבל אותם. כלומר, אופי הישראלי הפשוט זה חסד, אז זה אי אפשר לוותר. זהו, זה קשור לנקודה של זה נשקת טובה. לא, זה אזרח משום נפשי. זה יכול להשתבש. לא. נשקת טובה זה נשכח לגמרי. אז זה מה שהוא מסביר פה. שאני קצת בעיניו חמר, מה עם ישראל שכח? זה מיטה נאה וכלים נעים שעליה. זה היה מוזר, מיטה נאה וכלים נעים שעליה, אני כן נמצא ב-98 סמך זין, זה מאוד מוזר מכאן ש... זה מיטה נאה וכלים נעים שעליה, אז הכוונה היא כאן גם כשאדם לא מודע לזה, נכון? ואתה לא מדבר פה על המיטה, כשככה מסביר את זה, לא מדבר על שהמיטה היא מסודרת. הכוונה היא כשאדם ישן. אז זה שכחו, טוב, מזמין. רגע, כשאנו באים לחקור על מצבו של אדם, אם הוא עומד על כנו, הוא נותן לו האפשרות להתפתח עם כל התכונות האנושיות, הנפשיות, קרו מלו, או שעצמו מבולבל והרוס, עד שלא יוכלו רגשותיו אנושים לצאת על פועל קרוי, ושתגות תכופות, הקעת לב ירגון, תורדים אותו, אז נסתכל למבחן על בעל יחוסו של אותו האיש ולחוש האסתטי, אל הרגש של היופי והעידון. זהו, אז הנושא פה זה היופי והעידון. אמרנו שזה מדרגה שלה. כן? אנחנו מופיע אצל בו מבין, אנחנו מופיע אצל דברי תורה אחרים, שאיתו יופי קשור לבינה. היא עושה, היא כאילו נכון יש מין קומפוזיציה של הרמוניה, כן, של פרספקטיבה מושלמת. אז זה השכינה העליונה. כמו, נכון, כאילו, כן, כאילו מקרינה את היופי בתוך המציאות, מקרינה את ההרמוניה, את הפרספקטיבה האחרונה. הכל מושלם, הכל נוער בהערה אלקית, מורית כזאת. אז הדבר המעניין שאומר פה הרב, שאנחנו רוצים לבחון אם אדם עומד על כנו, מה זה כנו? כנו עומד על מעלתו, נכון? זה פשוט על כנו. זאת אומרת, זה יותר גבוה מסתם לשרוד. לשרוד זה, כן, יכול להיות שאדם שהוא לא נמצא על המעמד שלו, המעמד כאן זה כאילו מקום מורם, מקום של במה כזאת. יש כזה ביטוי כזה, נכון, בלעז פודיום, נכון, שזה מתחיל מזה שהמקדשים העילנים היו עומדים על איזשהו פלטה כזאת. זה רק הביאו את זה לכל המקום שבן בו מבצח, אז זה אולי עוד כל מיני דברים. אז זה קצת, זה לדעתי הפשט, חיים מבינים את המילה כנו. שכאן לא מדובר על הקיום, כאן מדובר על משהו מיוחד, כן, כמו בית מקדש, משהו איכותי מאוד, כן, יש פה קומה איכותית מאוד שמעמדת לו. אז אם אנחנו צריכים להיות אדם עומד על כנו, כי אדם עומד במעלתו העליונה, הייתי אומר, כן, לא במעלתו הקיומית. כן, אז שוב, בגלות שכחנו את זה, אז נכון, אז זה שאפשר לחיות 2,000 שנים, אולי אפילו יותר, בלי הדבר הזה. אז לכן אומר, אדם יכול, אדם לא חייב להיות במעלה עליונה, ועדיין לשרוד ולהתקיים. אז כאן, פרושו של דבר, אני יודעת אותו מפודים הזה, כן, מהמעמד הזה. אז כשאנחנו באים לחקור את מצבו של אדם, אם הוא עומד על כנו, כאן במעלתו העליונה, עכשיו הוא מסביר, מה זה כשאדם עומד על כנו? והוא נותן לו את האפשרות להתפתח עם כל התכונות האנושיות האנושיות, קרוי לו. זאת אומרת, קודם, יכול להיות שהוא לא היה, הוא לא עמד על כנו. אז שוב, את התופעות הקיומיות, הוא מקיים אותן, הוא חי אותן, נכון? אבל לא כל תכונות האנושיות, כל תכונות האנושיות כבר כאן גם האציליות, גם כזה ככה הלא שימושיות. גם הממדים הלא שימושיים, שאני עושה אותו רק בגלל שזה יפה. רק בגלל, כן, לא בגלל שזה פרקטי, שזה יפה, שזה מיוחד. נכון? זה נקרא כל תכונות האנושיות. וגם הממדים האציליים. זאת אומרת, הצולה בדרך כלל זה מיותר, לא? זאת אומרת, צריך מעמד הפועלים, צריך מעמד אולי של בירוקרטים, יש לך פה מגילה, שמעת צריך הצולה. הצולה זה משהו מיוחד, נכון, משהו מיותר. אבל בעצם ככה הוא כותב בהרבה מקומות, וזה פשוט שאי אפשר לגשת אל הקדוש ברוך הוא, למה שבעם ישראל כאילו ישראלים נביאים כהנים. וככה הוא כותב שתמיד צריך לייחד, תכונות, זאת אומרת, חייב להיות כאילו אצילות באישיות. אישיות שאין לה אצילות היא בעצם אישיות ממש פרגמטית, מעשית, דברים טובים, אבל חסר לה משהו, חסר לה את השיעור קומה שלה, חסר לה, כמעט חלק גדול מהצלם הנוקים של האדם הוא לא מעשי, הוא לא מעשי, הוא לא פרקטי. יש לו גם, אבל חלק גדול מהאישיות שלה, נכון, הוא מיוחד, איכותי. כן, אנחנו לא חיים רק בשבילה. ויכול, או רק בשביל נשמה, אנחנו חיים בשביל הצלב המקים שלנו, תוכלים בשביל הנשמה שלנו. היא העיקר והיא הדבר הכי חשוב לנו, נכון? אז כן, מה שמציב, עודי בן אדם לעם הארץ, עושים כל הנקודה הזאת. אדם זה אדם שיש לו מבעים מעבר לקיום הפשוט, מעבר לחומר, מעבר לגשמיות. וזה לדעתי מה שהוא מוכנס במילים האלו, הוא פשוט התפתח עם כל התכונות, עם כל התכונות האנושיות, עם כל האנושיות.
יש משהו בעם ישראל שהוא מגביל באמת לרמה של האצילים או לא דווקא חיצונית, אלא באמת במה זה מגביל? או שיותר הקורנים, יותר...
כן, זה מעניין. קודם כל, תראו, אצל הרע, הוא מאוד מדקדק אם זה מילה בעברית או בלועזית.
איזה
המילה... לא, אז גם בו בהרבה דברים. נגיד, ספרות ופרוזה, זה שני דברים שונים. אז גם הצילות, יש הציל באריסטוקרטיה, שני דברים שונים. אריסטוקרטיה זה כמו, נגיד, סתם דוגמה, באנגליה, אז לא יודעת, היה שם כאילו את האנגלים, את הבטון, ואז באו הנרמדים וכבשו אותה, והם נשאו האריסטוקרטיה. סתם לדוגמה, כן, שבא כאילו מישהו מקום אחר, משתלט על המדינה ונפח לשליט שלה. אז זה כמו אריסטוקרטיה. אז קודם כל, זהו, יש הציל, הציל אצלו זה משהו אחר, שני דברים שונים. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא שהאם זה דבר שהוא כאילו אופי שלי הוא בסך מסוים, ואז יושב לזה קומה גבוהה יותר. כאילו, מין רודן כזה. ויש אצולה. אצולה זה משהו, משהו כאילו היותר הכי איכותי באישיות שלי. משהו יותר עליון, יותר, כמו יפה, משהו יותר, יש לנו את לאה, כן, את האיכות הזאת שקורן את הכל המצוא ונותנת לה את ההרמוניה והפספיטים וכל המילדים האלה של האושר שלה. אז זה הציל. הציל זה קשור אם זה עברית או לועזית. לועזית זה משהו זר, משהו נוכרי ששולט עליי, משהו שבא מחוץ. כן, ואם זה בעברית אז זה כאילו משהו שצומח מתוכי. אז זהו, אז קודם כל רואים את זה כבר מתוך זה, כבר אפשר להבין שזה יכול להיות כל אחד ואחד באופן אישי. עכשיו זה יכול גם, זה יכול, ומה זה? זה אותם ילדים שהם לא, הם לא דווקא פרקטיים, ומעשים להם דווקא יותר איכותיים ורוחניים. כמו נגיד שבת, כמעט יום חול. שבת, אם משהו, אומרנו למה הבא, זה שבת המלכה, משהו אצילי שמאיר פה. לעומת יום חול, שהוא חיים יותר פרקטיים. אבל זה יכול להיות גם מעמדים, יכול להיות שאנשי רוח, תלמידי חכמים. כל מה שהוא בעצם לא של הקיום הראשוני, אלא הוא בעצם מה שהוא הולך להסביר פה דרך אגב. הוא בעצם הולך להסביר פה מה זה התכונות האלה של יופי. כן, אבל יש עוד דבר אחד, עכשיו זה באמת יכול להיות הכהנים גם. כהנים, הנביאים, כן. כל המעמדות שבעצם אין להם תפקיד. אפשר לנהל את המדינה על ידי מלך, על ידי ראש ממשלה. אפשר לנהל אותו על ידי נשיא, אפשר לנהל אותו על ידי מלך. ההבדל הוא, נכון, האם אני עסוק לגמרי עם פרגמטיות, או שאני עסוק במשהו איכותי יותר, משפטי יותר, כן? כמו אמרנו, ההבדל בין מנכ"ל לבין מנצח, כן? מנכ"ל זה אדם שיודע לנהל מאוד טוב כלים, הרבה כלים. אין לו, הוא לא חש את המיוחד ואת האיכותי שביצירה למשל, כן? התפקיד של יצירה, אני חושב מבין זה, כן, זה להעביר את הממד שהוא מעבר לכלים, מעבר לממדים הפשוטים, איזשהו, רוצים לסחוף לתוך איזושהי עומק גדול שלה. אז זה אותו דבר, זה נקרא הצילים, כן? הציל זה משהו שכאילו סומך מתוך התופעה, אבל הוא מאוד... מאוד מעודן, מאוד מעודן, ולא רק זה שמעודן, אבל גם משפיע על הכל, יותר על כל הערך שלו. זה שונה, כאילו זה שונה ממה שנגיד היה בצרפת, האריסטוקרטיה שם. האריסטוקרטיה שם הייתה זרה. המשפט הזה, אם אין לחם, אז תוכלו עוגות. זה מתאר את חוסר הרגישות, חוסר היכולת להכיל את הקונות הפשוטים. אז זהו, אז הצולה היא לא כזאת, הצולה היא משהו ש... יש בה הרמוניה עם הדמות התחתונות. אבל בכל זאת, כמו למשל, אתם יודעים, דוגמה, מהי הכוח החד של כוח? אתם יודעים, כוח החד של כוח, למשל, אחד החטאים הכי קשים שיש. איך רואים את זה? רואים את זה מזה שכוח, עד היקח כתוב חזר אומרים. שני דברים, עד שהוא נמצא במדור הכי נמוך של גיהנום, שזה הבור. כמו בשיעור של הזוכות הכי נמוכים, הכי קשים שם. חז"ל מתארים מה בדיוק עובר שם, כן? אבל זה כל חודש מחדש, זאת אומרת, אין לו, זה לא כאילו, טוב, הוא כבר מתרגל. כל חודש מחדש עובר את הכל עוד שם. עכשיו, השאלה היא מה זה הדבר הנורא שהוא אמר? מה כל כך נורא במה שהוא עשה? בסך הכל הוא חלק על משה, אבל היו עוד אנשים שחלקו על משה. אבל יותר מזה, הוא אמר משפט, הוא מאוד חיובי. הוא אמר משפט, כל עם ישראל קדושים. והטענה שלו הייתה לכאורה נפלאה. אז על מה כל כך נורא, מה שחזרנו שזה היה נורא, זה כאילו הדבר הכי נורא שיכול להיות. עד כדי כך, הוא יהיה אחרון בגיהנום. כתוב ספרים שאחרון, שרק שבוע משיח יחברו את המדורה שלו. עד אז הוא יהיה, אפילו אולי תחילת המתים, הוא לא יודע מתי. מה כל כך נורא בדבר הזה? אז זה במקום מה ש... כך הרב הסביר שהמשפט הזה, כל המסר, כולם קדושים, יש בזה משהו שקרי. מכיוון שיש לנו תכונות פשוטות מאוד, יש לנו תכונות נמוכות, אפילו תכונות נמוכות, יש לנו תכונות עליונות, יש לנו תכונות אפילו עוד יותר מעודנות. ולבוא ולהתעלם מזה, זה אחד הדברים הכי קשים של הבן אדם. מכיוון ש... כן. כשבאים בית המקדש צריך לעבור תהליכי טהרה. כשבאים למקומות עדינים, צריך לבנות שפה עדינה. כשאתה מגיע למקומות איכותיים, אתה צריך לבנות שפה איכותית. אי אפשר לבוא כאילו עם הסנדלים ועם התיק לבית המקדש. יש תהליכי טהרה. כלומר, ככל שאנחנו נותנים, לא, יש פה הזמן שצריך שיש פה רבדים. יש פה, גם האדם עצמו בנוי רבדים, ויש לו בסופו של, כאילו בשיא יש לו מימד אריסטוקרטי. ככה גם, לא אריסטוקרטי הצילי, ככה גם באומה, נכון? מה גם כבנויה מרבדים. יש תכונות יותר הרמוניות, יש תכונות יותר מודנות, ערכיות. ההבנה הזאת היא עוזרת מאוד שיכול בשביל לפשט רעיונות, לא שרעיונות יתפשטו בעולם בצורה נכונה. יש הרבה פעמים אנשים שתופסים בה בצורה גסה. אז אולי כמותית הם הכי הרבה, אבל איכותית הם לא תופסים את זה כמו שצריך. נכון, אחד הבעיות של דמוקרטיה. דמוקרטיה יש המון מעלות. אחת הבעיות שלה זה שלפעמים דעות כמותיות, עממיות, הם אלו שמנצחות. דווקא דברים יותר עדינים, יותר שדרושים יותר חשיבה על עומק, הרבה פעמים, נכון? הרבה עמים, בשביל זה יש בית לורדים, בשביל זה יש, אני יודע, סנאט, בשביל זה יש חוקה, בשביל זה יש בארץ, אחרי חוקה זה בית משפט, אנחנו רוצים בית משפט העליון. ככה אהרון ברק חושב, כן, זאת אומרת שתמיד צריך להיות מערכת יותר מודמת, יותר עדינה שחש את הדברים. אחרת הכל נגרר למקורות נמוכים. אז גם פה לדעתי זה אותו דבר, זאת אומרת, לכן אמרתי שהכאן זה כמו, לדעתי יותר מתאים למצב פודיום. כן, זה במה שעליה עומד כאילו המנצח, עליה עומד המקדש. הייתי אומר, זה מאוד דומה אליי להר הבית. שעליו עומדים, או הזרות, שעליהם בית המקדש עומד. כן, זה לא פחות, המעמד הזה הוא אולי כאילו מנסה את התופעה הזאת מעל אחרים, מעל תופעות אחרות, אבל זה מאוד חשוב לאדם, מכאן שמתרגל לשים לב שיש גם בתוכו מימדים יותר גסים, יש מימדים יותר עדינים. הוא לומד גם לכבד את המקומות העדינים יותר. הוא לומד להעריך אותם, לתת להם כבוד. למרות שהם מן המוח ולב, הם דברים קטנים לעומת הגוף. אבל האדם לומד לכבד אותם, מכאן שהם יודעים לחשוב, יודעים להרגיש. אז כל זה מה שעומד על כאן. זה הדברים היותר מיוחדים, היותר יפים, יותר ערכיים. זהו, אז זה מה שאומר פה, כלומר, אם אין לך קוראים, המצבו שלנו עומד על כנו, כי הוא עומד על מעלתו העליונה, ונותן לנו את האפשרות להתפתח עם כל התכונות האנושיות, הדגש פה דתי על הכל זה הכוונה כאן על האיכותיות יותר ולא על הכמותיות, ושכמותיות הן תמיד יהיו. אדם תמיד צריך פרנסה, אז כולם עובדים. אדם צריך תמיד, יש דברים שאדם מחויב, אז כולם הולכים לשם. יש דברים שאדם לא מחויב, ושם אתה רואה כן, מי יותר מודן, פחות מודן. אז זהו, אז הוא נותן לו את השוט להתפתח, אם הוא עומד על כנו, והוא נותן לו את השוט להתפתח עם כל התכולות הנשיות הנפשיות, קרוי לו. או שמצבו הוא מבולבל, והרוס. זה לא שהוא לא קיים, הוא קיים, אבל מבולבל והרוס. עד שלא יוכלו רגשותיו האנושיים לצאת אל העולם קרוי. למה? מפני שדאגות דחופות, דקת לב יגון, תורדים אותם. זאת אומרת, הוא כן חי. אבל המציאות כל כך יושבת עליו חזק, נכון, שהוא יושבת עליו כל כך חזק, כן, שבעצם חלקים שלמים, כמשהו קומה שלו פשוט נמחק, הוא יוותר עליהם, ושאין לו זמן לטפח אותם, אין לו זמן לשכלל אותם. אז עוד פעם, כשאנו באים לחקור מצבו של אדם עומד על כנו ונותן לו תשוט על כל חומרים, או שמצבו מבולבל ורוס, עד שלא יוכלו הרשתיו אנושים לצאת על פעול קרוי, בני שדאגות דחופות, הקעת לב יגון תורדים אותו. אז אם אנחנו, כשאנו באים לחקור, כשאנו באים לחקור, כשאנו רואים עכשיו להסתכל, אז איפה נסתכל לראות אם הוא עומד על מעמדו? נסתכל למבחן הדרך יחוסו של אותו איש של החוש האסתטי. אני רוצה להגיד שזה המבחן, על הרגע של אופי והידור. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לראות האם אדם כאילו משועבד משועבד להמוניות, להטרדות שיש לו, או שהוא, ומילא חלק גדול מהישות שלו מחוק, אז אנחנו נסתכל בנקודה הזאת, נסתכל ביח שלו, כן, ושיופי זה דבר מיותר, לא? שיופי זה דבר, ש... מה דורש מאדם יופי? יש משהו באישיות שלו שרוצה, נכון, משהו ברגש שלו. לא חייבים, זה לא חייב להיות ככה. מה שצריך חייב להיות זה היומיום. לא ההרמוני או ה... תראו, לא מכוון ליופי במובן הגס, נכון, במובן במובן ההרמוני. יופי במובן של שכינה אלימה, במובן של מחשבות עמוקות. נזכנו נסתר, כמו שאמרנו, הבינה היא הגאולה. זה אצלו יופי, יופי אצלו זה ערכיות רוחנית. היכולת, לא כל הזמן לדבר, טוב, אני עכשיו נמצא פה, אני עכשיו חי פה, אלא לראות באמת את ה... זה העניין של, כמו מקדש, זה העניין של, זה העניין של מקדש, זה העניין של, עמדות כאלו, כמו מנצחים, נכון? זה לא כאן ועכשיו. לחיות את הכאן ואת עכשיו, הרבה פעמים זה מעיד על, חלק גדול מהישות של אדם מחוקה. כשהלימודים הגבוהים יותר קיימים, אז לא רק יש כאן ועכשיו. יש גם דברים ארוכי טווח, נכון? יש גם דברים... יש פה, נכון? בסדר, יש פה דבר מעניין, פה, ובזה זה עוד אפילו עכשיו ראיתי את זה לפני כמה זמן. תראו, יש פה בעמוד, זה עמוד 198-199. 198-199. היה, נכון, זה סיפור מפורסם שישבו שלושה גדולי תורה, רבי יהודה בר אילאי, רבי אליעזר ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, ישבו ביחד ודנו על הרומאים. ישב שם גר אחד, יהודה בן גרים, וכל הם דנו ביניהם איך צריך להתייחס לרומי, לרומאים, ואותו אדם הלך וסיפר את זה לרומאים, ואז משם התחיל כל הסיפור. שרשב"י היה צריך לברוח, רבי יוסי הוגלה לציפורי, פה לצפון, לא רבי אליעזר ורבי יוסי, כן הוגלה. זהו, אז זהו, אז הגמרא, יש פה, הגמרא מדברת עליהם. קודם כל הגמרא מספר, יש שאלה בגמרא, זה מה גורם למחלות פנימיות. הנושא זה אסכרה. יש מחלה שנקראת אסכרה. אסכרה זה...
טטנוס, לא?
לא יודע, אסכרה זה...
אסכרה זה הטטנוס שילדים מקבלים.
לא, אסכרה זה מחלה פנימית. פנימית שתוקף את הבן אדם מבפנים ולא רואים את זה בחוץ, ואז פתאום היא פורצת החוצה. אז באו פה שלושת גדולי התורה האלו ודנו למה זה קורה. אחר כך הגמרא מספרת איך הגיע למצב זה שרבי יהודה בר אילאי נקרא ראש המדבר. אז זה בהמשך, היא מספרת מה קרה. אבל כאן זה עוד לפני כן, פשוט דנים למה יש את המחלה הזאת. אז הנושא שלנו זה רבי אליעזר ורבי יוסי. רבי אליעזר ורבי יוסי אומר, פני שאוכלים דברים טמאים. אז אומרת הגמרא, מה פני שדברים טמאים? אלא שאוכלים בדברים שאינם מתוקנים. זאת אומרת, זה לא שהם טמאים. טמאים, נכון, כשמותר לאכול, רק בודדים בעם ישראל היו אוכלים מה שנקרא חולין בטהרה. את קודשים צריך לאכול ודאי בטהרה, אבל חולין אפשר לאכול בטומאה. רק אנשים מיוחדים היו אוכלים חולין בטהרה. חולין זה כנראה כאן סלט שאת אוכלת. זה נקרא חולין. בניגוד לקורבן. קורבן, כהנים אוכלים קורבן, או יש חלק קורבנות שגם בני אדם רגילים, גם הבעלים רגילים יכולים לאכול אותם. והקורבנות האלה צריך לאכול בטהרה. תרומות, נגיד כהן שאוכל תרומות, לאכול זה בטהרה. לעומת זה חולין זה אוכל רגיל שאנחנו אוכלים. אז אין מצווה לאכול חולין בטהרה. אז שאומר רבי יוסי בשאוכלים דברים טמאים, זה לא מובן. הרי רוב האוכל שלנו הוא טמא. או האוכל שאנחנו אוכלים בעיקרון הוא טמא. הוא לא טהור. כן, נכון. אז באמת, אז אני לא יודעת כבר שזה לא מתוקן. מתוקן הכוונה כאן שלא הפרישו מעשרות. זה מה שרבי אליעזר אומר. רבי אליעזר אומר, בגלל שלא הפרישו מעשרות, מעשרות, לא תרומות, מעשרות, המעשר מה שנותנים ללווים, בגלל שלא הפרישו את המעשר, אז לכן חולים אנחנו פנימיות. אז אני רוצה לקרוא פה איזה כמה משפטים, אומר ככה, אתם יראה שני ג', אומר כך, כי כל הרגשי בא בגילוי בעזיבה תיקון המעשרות. זה לא כך משנה לנו הדבר הזה, יותר חשוב מפה. שיסוד הרגש הטוב הוא לקבל כל התמציות השכליות מקובל יפה. זאת אומרת, אדם, יש לאדם ממד רגשי. אדם הרגשי, אדם כמעט לא יכול לוותר עליו. הוא תמיד חי, תמיד הוא מרגיש. אז, אבל יסוד הרגש הטוב, שאדם מקבל תמציות שכליות, גם כן רעיונות שכליים, וקובע את זה בתוך האישיות, בתוך העולם הרגשי שלו. עד שמה שעל פי המסקנה השכלית והתורית ראוי שיהיה יפה ונחמד, יהיה הלב והרצון לכל הנטיות היותר ערות וחיות מסורות לו ברוב כוח. זאת אומרת, זה נקרא רגש טוב. רגש טוב זה שהוא לא רק חי את מה שהוא מרגיש, אלא הוא חי עולם מחשבתי, לא איזה שהוא חי לעולם מחשבתי, אלא זה פועל לעולם הרגשי שלו. רגש תמיד יש, אבל רגש הרבה פעמים הוא חי את היום יום. מה שאמרתי, אני כאן ואני עכשיו, כאן ועכשיו, זה מה שבדרך כלל הרגש חי. כן, איפה אני נמצא? מה שכל זה אומר, איפה אני, אבל אני נמצא פה. אז זה הרגש. אז זה רגש לא טוב. רגש הטוב הוא רגש כזה ש, שמה ש, מה שמוס, מה שמואר בשכל יאיר גם הרגש. עד שמה שעל פי המסקנה השכלית נטוי תאוי הוא שיהיה יפה ונחמד, יהיה, כן? יהיה הלב והרצון וכל המתיאות יותר ראויות וחיות מסורות למרוב כוח. ולא, זה הפוך, כל מה שהם תורה בשכל נותנים שהוא דבר מזיק ומפסיד, יהיה מזיק, יהיה מיד נחקק בעצם הרגע של טבעי גאול וריחוק כבר. לא, אני לא מכנס עכשיו איך זה קשור, איך זה קשור למעשרות, רק צריך לראות נקודה אחת שכאילו הרגש שחי את עצמו הוא לא רגש טוב. רגש אמיתי הוא רגש שיודע כל שחי תהליכים גדולים, מחשבות גדולות. וכך הוא יושב ומשיך קצת הלאה. הוא אומר, כן, אני רוצה לדלג. הוא אומר קצת, כן, יסוד הכלכלה בעזיבת ברית הלוי, במעשרות, היא באה באורך פרטי מקרות הרגש, הדבר הכבוד של הפעולות הרוחניות בכלל בעולם. כן, זאת אומרת, הרגש כאילו אפילו לא מכבד את הדבר הזה. כן, הוא חי, לא זה שהוא חי פה, כאן ועכשיו, אלא גם לא מכבד דברים גדולים. כן, כאילו אין את הכאן הזה, אין את המעמד הגבוה הזה. כן, היא באה באורך פרטי, מקרות הרגש, שהדבר הכבוד, מקרות הרגש כאן, אין כבוד. מקרות הרגש של דבר הכבוד של הפעולות הרוחניות בכלל בעולם. כן, הוא מעריך את הדברים הרוחניים. ובאורך כללי, בקטנות הסקירה מונעת את אדם לישא עיניו למרחוק, להקיף היקף שלם המון דורות ותקופות וכל משלמות יחד. כי הוא אדם שחי רק את הפרגמטית, רק את הפרקטית, רק את הכל. הוא לא סמב לרוחניות, או לתהליכים, או להיסטוריה. לא, לא, זה חסיד שזה קשור לרגש היופי והעידור. לזה הוא מתכוון. הוא כתב פרועה של יופי, זה עושה קרוב. כן, הוא אומר בסוף עמוד 198, תחילת 199, עד שמה שעל פי המסקנה השכלית והתורית, הוא יהיו שיהיה יפה במחנה. אז אני צריך להגיש את זה גם פה. יופי אצלו זה כן, לא דווקא יופי, מה שהיום כמו זה יכול, הרבה פעמים זה יכול גם להתלוות לאנשים אמוניים, נכון? הרבה פעמים אנשים אמוניים כולם עמוסים ביופי חיצוני. כאן זה יופי פנימי, נכון? כאן זה דבר שבא מעולמות רוחניים, מזה שאדם רואה תהליכים, שאדם רואה עומקים, וזה יושב כל כך חזק באישיות, עד שזה לא רק זה שזה, לא רק זה שהוא שכלי כזה, הוא גם מרגיש ככה. אז כשהוא יגיד כאן ועכשיו, הוא יתכוון להגיד לתהליכים רוחניים. נכון, הוא יתכוון להגיד לתהליכים עמוקים. זאת אומרת, גם, כאילו, גם אדם שעומד על הכאן הזה, גם לא יש תהליכים, גם לא יש תהליכים של כאן ועכשיו. אבל כאן ועכשיו שלו הם עמוקים, נכון? עמוקים, הם עשירים ביופי, נכון? זה הפשט שעומד על הכאן. יש לו כאילו יופי לא המוני, אלא יופי איכותי, מחשבתי, רוחני. וזה הדבר המהותי של האישיות שלו. שכאשר אדם, נמשיך הלאה, כן, שכאשר אדם עומד במצב שלם, אז כל רגשותיו האנושיים הנפשיים הולכים לחיים בקרבו. קודם כל יש לו את כל הרגשות, אבל גם מתרחבים הם במילואם. מתרחבים זה קשור ליופי, זה קשור לבינה. תמיד ביטוי רחב קשור לבינה. כן, אתה רואה מרחבים גדולים. המרחבים הגדולים האלו הם לא קונקרטיים. להפך, יקחו את הקונקרטי וירינו את הקונקרטי אליהם. זה מה שלנו קודם, שיש כאילו מעמדות באדם. יש לאדם רק את המעמד הנמוך, אז הכל נמשך למטה. יש לאדם גם מעמד עליון, אצילי, לא אסטוקרטי. אז הכל נמשך למעלה. הכל נורא למעלה. כאשר האדם לא במצב שלם, אז כל פשוטה אנושים, אנשים הולכים לחיים כבו, גם מתרפים במילואה, עד שהתפיעה של השימוש בכלים שונאים, שתצטרף הנעת העידון החוש היופי לכל שימוש מצרכי החיים, אז יש פה כל שימוש מצרכי החיים. כלומר, זה לא זה שיש יופי, אלא כאילו הוא רוצה שהכלים יוקרו, עד שהתפיעה של השימוש בכלים שונאים, שתצטרף הנאה, תידון, חוש היופי, כל שינה של צרכי החיים, ניסה לו לאדם טבע קבוע. פשוט, כל טבע קבוע קרה כאן שגם אם הוא לא שם לב לזה, התביעה האצילית היא השליטה, היא המובילה. היא המובילה, כן. הכל מואר באור שלה. ואז גם כאן ועכשיו מואר בגודל הזה. גם שאתה יצא לו טבע קבוע. הוא מסביר, הוא מצא בירוס, אז רק ההכרח נמצא מקום בחיים. דאגת הלחם לכל הכסות לכסות ארומיו, ובא לזבול קום ושרב, אלא דאגות והתביעות מצאו מקום, זה שהן באות מהכרח החיים. זה אפשר לוותר. אבל ביות החיים עצמם מצב בלתי הגון ונאה, לא בתור נושא של קבלת הרגשות עדינות, כי נושא של הכרח, שאין דרך להימלט ממנו, כן אין עימם, כי אין הרגשות של תביעות הכרחיות. זהו, זה היה הקדמה. עכשיו נתחיל כאן. והנה קשה ישראל פה זה היה, מה פה שלנו? זה היה עיקרון שהוא נכון תמיד. שוב כאן, והנה קשה ישראל עושים רצונו של מקום. זאת אומרת, בניגוד מה שתיארנו קודם שזה הגלות, בניגוד מה שתיארנו קודם שעם ישראל הוא כביכול בגלות, אז אנחנו לא יכולים לוותר על, אי אפשר לוותר על רחל. רחל היא היופי הקיומי של עם ישראל, שזה כל חסד, כל עין טובה. כל עין טובה. אבל עכשיו אנחנו רואים כביכול הלאה. לאה נקברה בחברון. היא לא הייתה בדרך, היא גם לא הייתה כאילו יצאת לנו הגלות. אז היא בעצם, היא כאילו המעמד של הגאולה. רחל מלווה אותנו בגלות. ואתם יודעים, סתם, שנקרא תיקון חצות, זה כשאנשים יושבים ומוחים על השכינה. אז זה שני תיקון, רחל ולאה. אז באמצע השבוע רחל ולאה. רחל זה עצוב. רחל וכאן בניה. אני חשה את היסוד הקיומי הקשה. שם ושם יש בכי, כאב. אבל בלאה זה פחות. ולכן בשבת, מישהו לא אומר תיקון רחל. לא תיקון, רק תיקון לאה. תיקון ש... תיקון לאה שייך לגאולה, שייך לתיקון רחל, שייך גם לגלות. כתחושת העומק של החורבן. אז זה כאילו יותר חילי ההכרחית. להדליק נרות שבת, זה נרות לראות שזה מטושטש, אבל זה הכרחי. כן, שיהיה חברה, שיהיה אהבה, שיהיה ראות, זה הכרחי. אבל היופי, עם ישראל שלך, וזה מה שאני רוצה לומר פה. ועוד אחים, מיניה, כשישראל עושים רצונו של מקום, תראו, זה גאולה, ולא גלות. לכן איתנו גם בגלות, גם כשישראל לא עושים רצונו של מקום. היא תמיד מלווה אותנו, גם בתוך הטומאה. אז כאשר ישראל עושים רצונו של מקום, זוכים הם להיות עומדים במעלה העליונה לשם ולתהילה ותפארת, אז לראות על שלמות נפשם העדינה, זאת אומרת, מה זה יתבטא? מה זה יתבטא שעם ישראל עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא? זה המדד. הנושא זה איך מודדים את זה. זה לא תלוי בשתיים וביום וכל מיני דברים מבחוץ. אולי השתם הזה יפה, אבל זה מודד ביופי, נכון, מה שרוצה מהפה, אלא כשישראל עושים את השם הקרוב. זוכים להיות עומדים מעלה עליונה לשם ותהילה ותפארת. עושים את שהכאן זה מעלה עליונה, נכון, זה מביא למעלה עליונה. לשם ותהילה ותפארת. גם את הפודיום זו המילה הכי טובה לזה. מעלה עליונה לשם ותהילה ותפארת. אז לאות על שלמות נפשם העדינה, עוד כאן, איך אנחנו נמדוד את זה? איך נשים לב לדבר הזה? אז לא כאן, שמות נפשם עדינה מתפתח אצלם דווקא ביתר שאת, אותו החוש הנוטה לתביעת היופי. ופתאום הופיע אצלם מחדש התביעה ליופי. נבקש את הנאה והאהדה בכל דבר. אבל בתור בקשה טבעית. כן? זה הטבע, מה אמרתי? זאת אומרת, כאילו הכאן ועכשיו נהפך מרומם כזה. כן? זה נקרא מעמד, זה נקרא מעמד הצילי. זה נקרא שיש הצולה, ואז הצולה מתפשטת במציאות. אריסטוקרטי זה היה שכלי ולא טבעי. יכול להיות כזה דבר. אבל כמו מישהו פה, מישהו זר שבא לשלוט עליי. אבל הציל זה כאן כזה צומח מתוך הדבר עצמו. נכון, זה בשפה שלי. כאילו השפה שכאילו מתפתחת לעדינות ורגישות. אז לא שתגיד, אז לא שתגיד, שלושה מדינה מתפתחת אצלם, דווקא בית הסט, אפשר להגיע מתפתחת אצלם דווקא בית הסט, אז לא, רגע, אז לא תפשר, אז לא עוד, השמות תפשר מדינה, כן, מה יהיה עוד השמות תפשר מדינה, ומפתח אצלם דווקא בית הסט, אותו אחוז שנותן לתפיית היופי. מבקש תנאה באדם כל דבר בתור הקשבית. יש פה דבר מעניין, זאת אומרת, הרב מתכוון בוודאי, זאת אומרת, ברור, כתוב בכל ספרים, שבגאולה, אז הדברים הפנימיים, נכון, הזוהר מתפתח, והנסתר מתגלה, כך כתוב, שעם ישראל יצא מהגולות במקום מספר הזוהר. כל הביטויים כאלה, נכון, מופיע בפנימיות שהגאולה תבוא מהנסתר. אז אפשר לבוא ולומר, טוב, שככל שאני יותר אפיץ ספרי נסתר, אז זה סימן לגאולה. הוא לא אומר את זה, נכון, הוא הולך מכיוון כזה, קשור הרבה ללך, איך לא כבין הרב לבין החסידות. כן, כדי שבחסידות יכול להיות שבאמת, באמת הגאולה היא מבחוץ. צריכו לשאול את זה, כן, באה מבחוץ ולא מבפנים. כאן שאלה מבחוץ, אז לכן יכול להיות שבאמת הסימן הזה זה הדפסת ספרים. מכאן ש... כן, כן, המושגים צריכים להיות, להסתובב בשטח. המושגים, הביטויים צריכים להסתובב. יכול להיות שהביטויים יותר יסתובבו, יותר יהיו בשטח, קצת משהו אריסטוקרטי יושב על המגלימה ושולט עליי. קשור בין, יש, אני לומד איזשהו ספר של חב"ד, יש שם הקדמה, והקדמה הזאת כתוב שם של אדמו"ר מצאי. שם כתוב שם, יש שם הערה למטה של אחד האדמו"רים שלהם, שההקדמה הזאת היא ספר שלם, ואחד היסודות החשובים של החסידות. שם הוא כותב שהצדיק הוא מה שנקרא ממצע. בין האדם, אפילו בין משנה ביטוי כנסת ישראל, בין האדם, בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. רואים את זה ממשה, שמשה אומר לעם ישראל, שמע ישראל, השם רק כמו שם אחד. כאילו עם ישראל נמצא במקום מסוים, ובא משה הצדיק בממצע, אומר להם, תשמעו, יש משהו מעבר לזה, יש מה שנקרא ממלא, יש סובב. אתם נמצאים בממלא, יש סובב מה שיהיה עוד יותר, זה לאור אינסוף. את זה רק אני למד אתכם, איך עושים את זה. יכול להיות שגם הגאולה שם תבוא לידי ביטוי בזה שיש המון מושגים. אצל רב זה לא נקודה, אצל רב הסימן הזה זה תכונה טבעית. כלומר, זה יבוא לידי ביטוי, יש פעם, היה פעם תנועת המרי, ותראו שכל השלוש עצר והלחי והגנה יהיו ביחד. השלות, ככה ראיתי זה, ספר שמרידו, הוא כותב בזכרונות שלו על האצל, אז הוא אומר שהוא בגין איך, בגין היה כבר ידוע, בגין כבר הסתתר הרבה זמן, אף אחד לא תפסו אותו. האצל תפסו אותו, ולכי תפסו, והאצל לא, בגין לא תפסו. אז שאלו אותו, ראשי הגנה, איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? איך אתה מתחבא, איך אתה מסתתר? אז מה שזה הכי טוב, הכי טוב להסתתר? זה פשוט להיות בשטח, להסתובב. אני מתחיל ככה אמר. שזה היה לי מאוד מתאים לנקודה הזו, מה שאמרתי, לגבי הספרים. אם רוצים להסתיר משהו, כדאי לפרסם אותו הרבה. ושאר זה ביטויים נפחים לשיבורים, כאילו כולם יודעים את הפרוסגים. לא צריך לחשוב על זה, לא צריך להתבונן בזה. אז זה כבר, כן, זה כבר, אז כולם, הכל כבר בנאלי ושטחי. אז גם פה, אז פה זה, אצלם זה לא ככה. מה שהוא אומר זה שבעצם מה ש... איך אני יודע שיש גאולה? לא בזה שהספרות, הספרים מסתובבים בשטח, יכול להיות שזה עומק הגלות, אלא מתי גאולה יש כשיש בנפש תכונות כאלה. מה שבנפש אני רואה שמתפתח תכונות ליופי, יופי הכוונה היא קשור בה לתביעות נפשיות רוחניות. אתם רואים תביעות לא לקיומיות, אנשים כבר יש להם קיום. זה לא נושא. הנושא זה מעבר לזה. פתאום רואים שעד לפני 40 שנה כולם היו פלמחניקים וקיבוצניקים ומפאיניקים וזה היה השיא. לאט לאט פתאום צומח פה תביעות מוכניות, תביעות תרבותיות. אמר לי פה יצחק חביב, הוא אמר לי שהוא היה פה בתור אחראי פה באזור. אז הוא אומר שככה הוא אמר לי זה שהקיבוצניקים הוותיקים פה מאוד הפריע להם. אחד מהם שהרגישו כישלון, שלא הצליחו להעביר את התרבות שהם גדלו בו לנוער שלהם. שהם גדלו, נגיד בגרמניה, מקורות כאלו, לא יודע איזה קיבוצים מדבר, אבל כאילו אנשים כאלו שקיבלו תרבות מאוד איכותית, חד תרבותית הם מדבר, ונוער שלהם היה פלאחים וזה, ולא יותר מזה, והם הרגיש כך הוא אמר לי, והם הרגישו כישלון נוראי בדבר הזה. יכול להיות שהיום כבר זה מתואר מחדש, כל הסוגיה, כל העניין של פעם מישהו היה צריך ללכת לרצה, היה מוזיקאי, היה צריך לעבור ועדת קיבוץ, סידור עבודה וכל זה, והיו אנשים שקדמו לו, שהוא צריך לצאת לשנת...
צריך לחכות בתור.
כן, והוא היה צריך להיות עורך חשבון, הוא היה צריך להיות, אם הוא עוד איך עושים פלחה יותר טובה. זה שיצא לו מוזיקה, טוב, בסדר, זה לא הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי. בגלל זה שהוא צלוע פה, ברגע שמתפתח תכונה צילית, תכונה ליופי, אז זה בעצם סימן לגאולה. עכשיו, מה שזה עושה לגבי הספרים, זה שעושה שהספרים בעצם כאילו השפה שלהם נפתחת. כלומר, זה כבר לא מושגים, זה כבר לא כידיעת מילים ומושגים. זה נכון, זה כאילו המילה נעשית קום סינית, נפך לעברית. כי במקום שפה זרה, טוב, זה כן, נכון, הדברים מתיישבים על הלב, מתיישבים, זאת, ככה, לכן גם הרב תמיד כתב בשפה כזאת. ואף לא כתב בשפה קבלית, עוד הפריע לו הכתיבה הזאת. ובלי בגלל הדבר הזה, שקבלה זה סוג של רמזים שענקי תורה חי אותה. אנשים שרגילים לא מבינים מה מדובר. ברגע שזה מתחיל להפך לשפה פשוטה, כמו שכתבים גמרא, כמו שכתבים ספרות, כמו שכתבים תהילים, כמו שכתבים את מגילת רות, מגילת רות זה נביאים ראשונים, זה קדושה מאוד גבוהה, כתובה בשפה פשוטה. אבל שדברים עמוקים צריכים להופיע בצורה פשוטה, בשפה פשוטה, לא צריכים להיות מאחורי מונחים, מונחים אריסטוקרטיים כאילו, כן, לא הצילים אריסטוקרטיים. שפה דינה צריך, אבל לא מונחים שאתה מבין אותם, לא מונחים שמונחים זרים. יש לי התובה לעולם האקדמי הם כל כך עסוק במושגים זה, מושג בשפות זרות ובתאומים ביטויים שלהם, זה לא בעברית. אז קשור, זה די מלאכותי. כן, זה מה שאומר פה, כן, ואז זאת השנות הנפשם העדינה, רק עשו את זה נפש עדינה, כאילו היא צמחה מהתכליתיות על משהו עדין, אז מתפתח אצלם דווקא ביתר סט, אותו החוש שנותן תיאות יופי. לבקש את העניין, אבל דווקא בתור בקשה תמיד, אז זו הנקודה הכי חשובה פה. כלומר, זה כבר לא איזה משהו משונה. זה לא משהו שאנשים מוזרים מתעסקים, זה לא דבר הכי טבעי. אבל זה טבעי, אז גם הביטויים של היופי, שזה הבינה, הביטויים של הנסתר, הופכים לעברית, הופכים לשפה פשוטה. טוב, ואם המילוי של אלה הצרכים שנראים כמיותרים, מתרחבת הנפש, עוד כסף מתרחבת. כן, זה מתרחבת הנפש ונעשית, מוכשרת לאור חיים רוחניים. זה פשוט נעשה מובן מאליו. פתאום צומחים פה מתוך כל הדמויות האלו, המעשיות, צומח דור חדש שמחפש מושגים עדינים יותר, מפשטים יותר, פנים יותר, לקדושת מידות. אחרי הדברים שנעשית מוכשרת לאור חיים רוחניים, לקדושת המידות והתענוג שעל השם ועבדתו. לאור חיים רוחניים, לקדושת המידות, והתענוג על השם טוב, שיש לו דבר, נעזור את זה כאילו. כן, אבל כל זה אינו מתאים כי אם בשלוותן של ישראל. אני רוצה להגיד שזה סימן לגאולה. סימן של גאולה, שאז המצב הפנימי של כלל האומה גורם שהנפשות יתפתחו בבריאות באופן כזה. שהתביעה של השלמת היופי לא רק שלא תטריד את הנפש, כעשה פה את המילה לא, כן, לא רק שלא תטריד את הנפש, כן, בדרך כלל זה נכון, כי אם תמלא עוד מהתביעה ליופי, תמלא את הנפש עוד, עוד זה תכונה פנימית של יופי, ותקרב אותה לקדושה, לצדק ומישרים. הטבע עצמו יהיה רוחני, אצל הרב, הטבעיות, הרב כותב למשל, שאתם רואות הקודש, אם אתה רואה דור שאין בו נבואה, אז הדור הזה חולה. אז אתה יודע, מי שולח את הספר הזה לדור החולה של חב"ד, הוא שולח בכתב תגובה, זה פורסם, שנבואה זה רק ליחידי סגולה. זה לא קשור לזה, כן, פה ההוד, ההוד זה ביטוי של ככה נבואה, נבואה מופיע בחרוד. זה דווקא תכונה של בני אדם, תכונה של כל עם ישראל. כל עם ישראל יכול לקבל את התכונה הזאת של ההוד. טוב, זה נותן קדושה לצדק ומישרים, אבל נפילה נוראה בוני, אבל בנפילתנו הנוראה בונינו, בדלדוננו, שאחרים הכללים נראים כאין צרה נוראה שאין נמלט ממנה, רק ביחיל ודומם לתשועת השם, כי רק אפשר לצפות לישועה, לחכות לנס, ואחרים עצמם הם שינויים, לסבול ישראל עוד חייו עברים בקת שונאה ושם ההוא, אז מצד הנטייה הטבעית מתעקרת מן הלב, היא נעלמת. התפייה הגדולה של הרגע של יופי. לא, לכן אין מין ואשר. אין, כן.
זה לא היה במצב של גבי.
מה?
דוד המלך לא היה במצב של גבי.
אבל אתה חזר למלך הזאת, שזה היה סוג של נבואה שלו. אז נצא נכון. אבל יכול להיות שזו שאלה טובה, למה... טוב, אפשר להגיד שזה נבואה שלו. ככה הגמרא אומרת, וככה מסבירים את זה גם... כתוב במסכת ברכות. זה קשור לגלות. יכול להיות שיש עוד סיבות לזה. אתם יודעים, יש... יש עוד סיבה, זו דרשה שלי, לא יודע אם זה לא כתוב בקורא, זה רק אני אומר. שיש מקום אחד ב... יש מדרגות שהן על הדיבור, יש מדרגות שהן, יש מדרגות שהן קודמות לדיבור, יש מדרגות שהן על הדיבור ולעולם לא הגיעו לידי דיבור, יש מדרגות שהן אוטוטו הגיעו לדיבור ועדיין לא הגיעו לדיבור. מה שאוטוטו הגיע לדיבור ועדיין לא הגיע לדיבור זה כאילו רגשות כאילו אינטימיים של תוכי שאני לא בשל להגיד אותם, אני אבוא רגע שאני אגיד אותם אולי. יש דברים שהם על הדיבור. לא, אז מה שלפני, מה שאוטוטו יגיע לדיבור, זה עולם הנפשי, זה כאילו המעמקים של הנפש שלנו. מה שלא יגיע לעולם לדיבור, זה הבינה. נכון, זה הסיבה, סתם, זה רק דרשה שלי. בגמרא כתוב, כמו שאמרתי קודם, שזה סימן, כאילו דוד דיבר על הגלות. כן, אז הנון חסרה באשרי, כתוב בגמרא. אבל יכול להיות שזה בגלל זה שבאמת הנון לא מופיעה ב... אין לה ביטוי, אין לה מילים שמודות אותה. לבינה אין, היא לא מופיעה במילים. היא מופיעה ב... פשוט אומרת שהיא... אולי ניגון. מה שאני יכול לראות שבחרה לא פנוי יש ניגון. לא רוצה לראות זה ככה. זאת אומרת, יש ניגון כזה. ניגון של ה... נגיד בתמי המקרא. חוד שהניגון שלך לבינה. יכול להיות זה הסיבה, אני לא יודע, אבל בכל מקרה, כן, שזה כאילו נמחק בגלות, אם למרות חיסונה בטבע הרגשה, למרות חיסונה בטבע הרגשה, זה כולם מעניין עכשיו כותב פה, אם למרות חיסונה בטבע הרגשה, כלומר, אתה רואה יהודים שבכל זה מתעסקים ביופי, כן, מפני עוצר, אב, יגון שאפלת הגלות, יצא אדם ישראל להרחיב את דעתו בזה, ומבקש לראות את כל התפיות האסתטיות. עושים לשום שתמש פה בלשון לועזית. אז לא מלבו בתפייתו הפנימית יעשה זאת. כי הצרה של הגלות הממררת את החיים והופכת אותם לתכונה של מושג, נושא של עונג ונועם. לא, כי הצרה של הגלות הממררת את החיים והופכת את החיים לתכונה של מושג, נושא של עונג ונועם, מושג של עול, גזירה והכרח. זה עונש של הגלות. השקיר לך מן הלב לגמרי את הטובה העצמית של חיים הרגישים. אני רוצה לומר שאתה רואה, אתה אומר את זה בפועל במשפט דבר, אם ירצה אדם ישראל לראות את חוק היופי לגמרי בגלותו, תבוא לו רק מאהבת החיקוי לעמים השלבים. ומתנגים על טוב ארצם המחתם. עכשיו, זה לא שלנו, נכון? זה עצמה שרוצה לומר, נכון? זה בעצם התבוללות. יהודי שבגלות יצא הרבה פעמים יופי, יצא את כל הדרגות האלו, בעצם זה לא בא מייתי. או שזה כאילו תביעה למסתר כזה בצורה מלכותית, או שזה בגלות. אבל זה לא, זה לא, זה לא גאולה. יופי צהריו זה גאולה. כי לא תוליד, כן לא יוליד ביהודים את אותו הרגש הטוב שמוליד פינוק החוש היפה שנטבע בעצמות הנפש, כי ממלא את הלב ערבוביה וטרדה של פיזור נפש שדמות פינוק. צריך להגיד שאם יהודים בגלות עשה את זה, זה לא בנה לו כמו. בארץ רוצה לומר, בגאולה זה בעצם פותח גם את הפתחים הטבעיים למסתר, לעומקים של המציאות. טוב, הצד המצייר יפה את הנקייה לחוש הרגע שיופי ל... לא, טוב, זהו, זה כאילו רק לא נקרא את המשפט הזה שכדאי לסיים. הצד המצייר יפה את הנקייה לחוש הרגע שיופי בעצם. בעצם כאן כאילו נשמע. לא... אני יכול גם להפוך את היופי למשהו פרקטי. יש יופי כזה שהוא בעצם, כמו לימוד תורה לשמה, יש יופי לשמה. אז הצד המצייר יפה את הנטייה לחוש של רגש היופי בעצם, הוא השימוש במיטה נאה. אף על פי ששימוש צורך המיטה הוא לעת השינה, שאין בה מרגיש אז בתענוג של יופי. אבל הנטייה הישרה של רגש היופי תביא את האדם כשהוא בטבעו, בצבור שלהם לחוש צורך גם במיטה נאה, גם כשהוא בעצם לא מודע, נכון? זה שהוא אמר קודם, זה בעצם הפך לדבר טבעי. דבר טבעי, גם אם אפילו אדם, אפילו פעם אדם לא שם לב בכלל, שכאילו הוא צריך את זה, לא? וכך, זה האופי שלו. זה מה שהוא יוצא לנו מה הוא פה. כלומר, לכן הגבוה הביא את זה דווקא מטענה, לא דווקא מטענה. מטענה בגלל שזה... כי שם בעצם אני אראה את זה כאילו שם שמיים, לא? אין לזה, אני עכשיו ישן, אני לא שם לב לדבר הזה. אבל כל זה חשוב. למה זה חשוב? מכן ש... אני לא יכול לחיות במקום שהוא לא כזה, נכון? זה היא הדוגמה כאילו לפודיום הישראלי. כשהפודיום הישראלי הופיע, כאילו המקדש, ניאור שירם הופיע, אז התכונה הזאת של השמעתי, של מחשבות עמוקות, של ההרמוניה הרוחנית, היא הדבר הכי טבעי שיש, הדבר הכי נורמלי שיש. אז גם שיש נורא מעניין, שיש ספר של הרב, אורות התורה. אורות התורה, הרב שם כותב, ברמב"ם כותב שהגמרא זה הבשר והלחם, והאמונה זה היין. אז כמה אדם שותה יין? מעט. זה הכל בעיקר בשר ולחם. אבל אז הרב כותב שם, כותב לראות התורה, שיש אנשים שאצלהם הבשר והלחם זה האמונה, זה הפנימיות. ככה, זה אנשים מיוחדים. אז כך אינטר הפתר מספר שבאים אליו כל השנה, המון אנשים אומרים, תשמע, זה התכונות שלי. שבדרך כלל, אז הוא הפתר, הוא אדם חשדן. הוא אמר שהוא גדל בגלות, אבל הוא תמיד חושדן אנשים. אז הוא אומר, הוא ממשיך, הוא חשדן. כל מה שבא אליו, אז הוא אומר לו כזה משפט, הוא אומר, הוא חושב שהוא סתם לא צריך את הגמרא. אז עושה לו מבחן. איך הוא לבדוק אם זה אמיתי או לא אמיתי. אז הוא שואל אותו, משתם אליי כשאתם מעירים אותך, מה אתה חושב? אם זה כמו פורצה, נכון? זאת אומרת, כשאתה ישן, על מה אתה חושב? אם כשאתה ישן, אתה חושב על דברים רוחניים, זאת אומרת, זה הטבע שלך, בסדר, זה בשר והלחם שלך. אם כשמעירים אותך, אתה חושב, מכה הטוב הגמרא, מכה הגרוע דברים אחרים, אז זה לא אדם רוחני, זה לא בשר והלחם שלך. זה קצת דומה לפה, זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת, ככה הגמרא אומרת, אם אתה רוצה לראות אם יש לך יופי אמיתי, אז תבדוק את זה כשאתה ישן, לא כשאתה ישן. כשאתה ישן, זה יכול להיות סתם פרקטי, שכנים ככה, גם אתה ככה, זה איזה נורמה, זה איזה אופנה. אם כשבמסתרים, כשאף אחד לא רואה, אתה כזה, הסימן שאתה כזה, נכון? אבל פה, אם בלילה, כשאדם ישן, אתה כזה, אז זו התכונה שזה מה שמצלמה פה, אבל... אבל הנטייה הישרה של הרגע שיופי כמו תביא את אדם שהוא בטבעו, מצבו שלם וחוש צור, גם כן ניתן לה. הציור יותר חודר שהתרחבות של אותו החוש הוא מפונק, ושכיוון שכבר יש צורך ניתן לה, היא גם כן להתראה בכלים להם. כלים זה כאילו משהו עוד יותר חיצוני. אף על פי שפירו בית השינה קנים עניים ניטלים. וכך יודעת הרחבת חוש היופי, ככל כוח ראשי יפשט בכל מקום שיש לו מקום לחול. זה כבר נכון, אין חלל. אז אם זה אופי של האדם, אז איך זה לא מופיע מקום מקום? מוזיקה, נותנים מקום יהיה מוזיקה. חכם מקום מקום יהיה חכם. אז גם פה, אדם שהתכונות של היופי, של השמעתי, של ההרמוניה ושל ה... אז גם מחמיכה רוחנית, הקשירות של רוחניות, מהירה בו, אז בכל מקום יהיה איתי. נכון, אני לא נמצאת רק במקום אחד, בכל מקום איתי. זה אופי שלי. אז, אז, אז ככה, זה בכל מקום. אז גם כשאני לא שם לב, זה ככה. זה אומר, והגלות אומר, הכרה זה החוש שבו נהיינו בבנתם הרבים מקרו. כי הוא מקרו כאן כאן זה כאילו נעלם. עד שכל התביעות, לא רק הריבונות הישראלית, להיות עם ריבון נעלם. זה כאילו רק הצד החיצוני של הדבר. כן, מחשוב מחשבות של פילוסופיה, של שירה, של ספרות, זה נשכח גם כן. עד שכל התביעות של עצם רגש הנועם של אופי שמגנים בישראל בגלות, אם יש כזה, אינן באות מתביעות של פנימיות, אינן באות מתביעות פנימיות, שלא אפשר להן כלל להתפתח ומר גולה וסועה כמנו, מפני חיקוי חיצוני. כן, אבל מחזה המצטיין בסביבה כאן,